שלום לכולם, אנחנו לומדים את דף מ"ז במסכת צבחים באתר sinai.org.il. אנחנו מתחילים במ"ו עמוד ב' במשנה ונלמד עד סוף מ"ז עמוד ב'. השיעור היום יהיה 14.5 דקות. היום אנחנו מגיעים לסוג של נקודת מפנה במסכת, כי עד עכשיו לאורך כל ארבעת הפרקים שראינו דיברנו בעיקר על פסולי מחשבה בקורבנות. היום נראה עוד משנה אחת שאפשר לומר שהיא מסכמת את הנושא של המחשבה בקורבנות, ואז נעבור לפרק הבא, שזה פרק איזו מקומן של זבחים, ובפרק הזה נתחיל לעסוק באופן המעשי של הקורבנות, איך עושים כל קורבן, איפה עושים וכו'. אז אנחנו מתחילים במשנה בממבב עמוד ב', שכאמור אפשר לומר שהיא מסכמת את הנושא של כוונה בקורבנות. רק לפני שנתחיל לקדים תזכורת, שלפי הרבה ראשונים, כל פעם שנאמר עכשיו כוונה, כוונה היא לדיבור בפה, לא רק כוונה. לפי הרמב"ם באמת מדובר בכוונה, ועכשיו נתחיל את השיעור. עד עכשיו כשדיברנו על הכוונה בקורבנות, דיברנו על ארבעה סוגים של פסולים. שני הפסולים שדיברנו עליהם לאחרונה זה מחשבת חוץ לזמנו וחוץ למקומו, לזה לא ניכנס עכשיו. בנוסף לזה, בתחילת המסכת דיברנו על כוונה לשם הקורבן ולשם הבעלים, שאם היה שינוי בזה, זה נקרא שינוי קודש או שינוי בעלים, אז ברוב הקורבנות זה רק עושה שזה לא יעלה לבעלים לשם חובה, בחטאת ופסח זה גם פוסל את הקורבן. היום לסיום, המשנה מביאה עוד ארבעה סוגים של כוונות שלכתחילה צריך לכוון גם אותם, למרות שבדיעבד אם לא כיוונו אותם, ואפילו אם כיוונו הפוך, זה לא עושה שום דבר לקורבן, והבעלים אפילו יצאו ידי חובה. אז מה הם אותם ארבע כוונות, חוץ מהשתי הכוונות הראשונות, שזה לשם הקורבן ולשם הבעלים? אז נחלק אותם לשתי קבוצות, שתי כוונות עוסקות בכוונה על ההקטרה, ושתי כוונות הן כוונות רוחניות יותר. שתי הכוונות שעוסקות בהקטרה זה שכשהוא עושה את שאר העבודות, שיכוון לעשות את ההקטרה כמו שצריך. מה זה לעשות כמו שצריך? המשנה מזכירה שני דברים, אישים וריח. אישים הכוונה היא שזה יישרף לגמרי על האש, ולא רק שיצלה על האש ואז יחבו את האש, וריח הכוונה היא שכשהוא שם את זה על האש של המזבח, זה מה שיוציא את הריח, ולא שלפני זה הוא יצלה את זה על אש אחרת, ואז כשהוא ישים על האש של הקורבן זה כבר לא יוציא ריח. אז ככה עושים הקטרה כמו שצריך, וכשהוא עושה את שאר העבודות הוא צריך לכוון שהוא יעשה את זה כמו שצריך, לשם אישים ולשם ריח. אלה שתי הכוונות שעוסקות בהקטרה, שתי הכוונות הרוחניות זה לשם השם ולשם ניחוח, לשם השם, לפי הרמב״ם, הכוונה היא פשוט שיכוון לשם השם. הרמב״ן אומר שכוונה היא שיכוון לשם של ארבע אותיות. לשם ניחוח זה שיכוון שהקורבן יעשה נחת רוח להשם. אז אלה ארבע הכוונות הנוספות שלמדנו היום, לשם אישים, לשם ריח, לשם השם ולשם ניחוח. עכשיו ברור לנו שבכל הכוונות של המשנה, גם לשם הקורבן והבעלים וגם בארבע הכוונות החדשות, אם הוא לא כיוון ואמר אותם, אלא פשוט עשה את הקורבן סתם, אז כבר למדנו בדף ב' שגם בסתם זה קשר. אז זה ברור לפי כולם, אבל המשנה מביאה מחלוקת האם בכל זאת עדיף כן לכוון אותם, או שאפילו עדיף שלא לכוון אותם. תנא קמא אומר שצריך לכוון באופן אקטיבי, אבל רבי יוסי אומר שבייטין תקנו שלא יאמרו באופן אקטיבי, אלא פשוט יעשו סתם, בשביל שלא יהיו טעויות ויכוונו בטעות לדבר אחר. עד כאן עיקר המשנה, יש עוד משפט אחד ונגיע אליו בהמשך. בגמרא למשנה הזאת נראה שלוש סוגיות. הסוגיה הראשונה מביאה מקור לכוונות שהזכרנו, אז כתוב לגבי עולה והקטיר הכהן את הכל למזבחה, עולה אישה ריח ניחוח להשם, ודורשים, עולה זה שזה יהיה לשם עולה, זה כוונה שאנחנו כבר מכירים, אישה זה מה שאמרנו לשם אישים, כלומר שזה יהיה על גבי האש, כלומר לכוון שהוא יקטיר את זה עד שזה יישרף לגמרי על האש ולא רק קצת, ריח זה לשם ריח, ניחוח שיהיה נחת רוח להשם, ולהשם זה לשם השם. אז זאת הסוגיה הראשונה, מקור לכוונות במשנה. הסוגיה השנייה, בשורה השנייה, בשורות הרחבות עדיין במבב עמוד ב', אנחנו קצת עוזבים את המשנה, אבל עוד רגע נחזור אליה. הנושא הוא לגבי שינוי קודש, כלומר כוונה שלא לשם הקורבן הנכון, אבל מה קורה אם אדם לא כיוון לקורבן אחר, אלא הוא פשוט כיוון לשם חולין, האם הקורבן כשר או לא? אז אומר רב בשם רב יהודה שהוא כשר, אגב ראינו את זה גם בדף ג', שם בדף ג' זה הכניס אותנו לסוגיה של אינו מינה, אינו מחריב בה, כאן הגמרא לא נכנסת לזה, אלא רק מביאה את הפסוק שגם הבאנו שם, וזה הפסוק, ולא יחללו את קודשי בני ישראל, שדרושים את זה שיש כוונה שהיא לא מחללת את הקורבן, וזה כוונה לשם חולין. אז חטאת שעשו אותה לשם חולין, רב אומר שהיא קשרה. על זה מקשרה בה מהמשנה שלנו מדת רבי יוסי, למרות שבאמת גם תנא קמא יסכימו לזה, שרבי יוסי אמר שאם לא חושבים שום כוונה, אז זה קשר, ולכאורה מכאן אפשר לדייק שאם היה כוונה אבל לשם חולין, אז זה לא קשר. אז איך רב אמר שזה קשר? עונה הבאי, באמת גם רב וגם רבי יוסי במשנה סוברים אותו דבר. כלומר, כשרב אמר שהחטאת קשרה, הוא לא התכוון שהיא קשרה לגמרי, אלא שהיא קשרה אבל היא לא עלתה לבעלים לשם חובה, ואותו דבר רבי יוסי, כשרבי יוסי אמר שחטאת שנעשתה בסתם היא קשרה, אז אל תדייק מכאן שאם היא נעשתה לשם חולין אז היא פסולה לגמרי, אלא אם היא נעשתה לשם חולין אז היא קשרה, אלא שהיא לא עלתה לבעלים לשם חובה, כמו שרב התכוון. עד כאן לגבי חטאת שנעשתה לשם חולין, אז שוב יוצא למסקנה שגם בחטאת יש את מעמד הביניים הזה שיש בשאר הקורבנות, שאם עשו חטאת שלא לשמה אז היא פסולה לגמרי, ואם עשו אותה בסתם אז היא קשרה לגמרי, אבל אם עשו אותה לשם חולין אז היא קשרה והיא לא עלתה לבעלים לשם חובה. עכשיו כל מה שאמרנו עכשיו זה לגבי חטאת, שאם עושים חטאת לשם קורבן אחר אז היא פסולה לגמרי, ואומר רב שאם עשו אותה לשם חולין אז היא יורדת בדרגה אחת שהיא קשרה ולא עלתה לבעלים לשם חובה. אבל הגמרא לא מדברת מה יהיה בשאר הקורבנות. בשאר הקורבנות גם כשעושים אותה ממש לשם קורבן אחר, גם אז הם קשרים ולא עלו לבעלים לשם חובה. אז מה יהיה הדין כשעושים אותם לשם חולין? האם הם יישארו באותו דין או שאז הם יהיו קשרים לגמרי? וזה הגמרא כאן לכאורה לא עוסקת. נעיר שבדף ג' גם כן הזכרנו את הדין הזה של לשם חולין, ושם היה משמע שאנחנו עוסקים בכל הקורבנות, ושהדין שם זה שהם קשרים לגמרי. בכל אופן האחרונים כאן דנים בזה. אז זה השלב הראשון בסוגיה של לשם חולין, שאמרנו שבחטאת היא קשרה ולא עלתה לבעלים לשם חובה. השלב השני בסוגיה הזאת זה רבי אלעזר, זה שתי שורות מתחתית מבב עמוד ב', שהוא אומר שיש הבדל בין לשם חולין לבין משום חולין. לשם חולין זה שאני יודע שאני עכשיו עושה חטאת, אבל אני עושה את זה לשם חולין. לעומת זאת, אומר רבי אלעזר, אם הוא עושה את זה משום חולין, כלומר שהוא חושב שכרגע הוא שוחט חולין, אז כאן אפילו במעשה שלו הוא לא יודע שהוא בכלל עושה עכשיו קורבן, אומר רבי אלעזר שזה נקרא מתעסק וזה פסול. מה הכוונה מתעסק? שלא רק שאין לו כוונה לשם מה הוא עושה את זה, אלא שאפילו אין לו כוונה לעצם המעשה. הדוגמה הכי ברורה לזה זה שהוא מפיל סכין על קורבן וזה שוחט אותה, זה ברור שזה מתעסק וזה פסול. רבי אלעזר חידה שגם כשהוא כיוון לשחוט, אבל הוא חשב שזה חולין ולא קודשין, זה נחשב שאין לו כוונה לשחוט במה של קודשין, וזה גם מתעסק וזה פסול. מה המקור לזה שמתעסק בקודשין פסול? אז רב הונא מביא שני פסוקים, כי תמיד בקודשין בשביל לומר שמשהו פוסל צריך שני פסוקים. פסוק אחד זה מבשחת את בן הבקר לפני השם, הוא צריך לדעת שהוא שוחט עכשיו קורבן. פסוק שני זה לרצונכם תסבחו, לרצונכם זה לדעתכם, כלומר תדעו מה אתם עושים. עד כאן הסוגיה השנייה למשנה שבה דיברנו על לשם חולין ומשום חולין. הסוגיה השלישית והאחרונה למשנה הזאת עוסקת במשפט האחרון שרבי יוסי אמר במשנה. רבי יוסי כשהוא אמר שעדיף לא לכוון, הוא הסביר את זה בזה שבעצם מי שאחראי כאן על הכוונות זה הכהן, והכהן יש לו הרבה עבודה ויכול להיות שהוא איתה, אז עדיף לא לכוון. עכשיו עם עצם הדין הזה שהכהן יכול לקלקל, זה כולם מסכימים. אבל רבי יוסי כשהוא ניסח את זה, הוא ניסח את זה בצורה כזאת שהוא התכוון לומר שרק הכהן יכול לקלקל, ואילו הבעלים של הקורבן לא יכולים לקלקל. נקרא את הניסוח שלו, שאין המחשבה הולכת אלא אחר העובד, כלומר רק הכהן יכול לקלקל ולא הבעלים. זה דעת רבי יוסי שכל הכוונה תלויה במי שכרגע עושה את העבודה של הקורבן. לעומת זאת, הגמרא מביאה את רבי אלעזר ברבי יוסי, שהוא סובר שגם הבעלים יכולים לקלקל במחשבה שלהם. כלומר, שאם בזמן שהכהן עושה את העבודה, הבעלים בינתיים חושבים מחשבת פסול או מחשבת פיגול, זה יפסול או יפגל את הקורבן. המקור שלו זה מזה שכתוב והקריב המקריב קורבנו להשם, כלומר התורה מגדירה אותו כהמקריב, והרי הפסוק שממנו למדנו את פיגול זה המקריב אותו לא יחשב. אז הנה אנחנו רואים שגם אותו המקריב, כלומר הבעלים, יכול להשפיע על החשיבה על הקורבן. עכשיו המקור הזה זה מהפסוק של פיגול וחוץ למקומו, אבל לומדים מזה גם לשאר פסולי המחשבה. אז שוב רבי יוסי אומר שרק הכהן יכול להשפיע, רבי אלעזר ברבי יוסי אומר שגם הבעלים יכולים להשפיע. זאת המחלוקת לגבי קורבנות. עכשיו בא אביי ואומר שיש לנו מחלוקת דומה גם בעוד שני תחומים. שני התחומים הם עבודה זרה ושבת. כלומר גם שם יכול להיות מצב שאדם אחד עושה פעולה בדבר של מישהו אחר, והבעלים של אותו דבר חושב מחשבה שיכולה לקלקל את הפעולה. מה המקרים? אז בעבודה זרה זה כשיהודי שוחט במה של גוי בסתם, אבל הגוי מן סתם מכוון לעבודה זרה, אז אם הבעלים יכול להשפיע אז השחיטה תהיה פסולה. בשבת הנושא זה איסור הוצאה מרשות לרשות, שהדין הוא שחייבים רק אם הוא הוציא דבר שאנשים מחשיבים אותו ואת הכמות שלו. עכשיו אם רוב האנשים לא מחשיבים את מה שהוא מוציא והוא כן מחשיב אז הוא כן יהיה חייב, אבל מה קורה אם הוא גם כן לא מחשיב אבל הבעלים של הדבר הזה הוא כן מחשיב? האם הבעלים יכולים לגרום לו לעבור על איסור? אז אלה שני התחומים הנוספים, עבודה זרה בשבת, וכאמור גם בשניהם יש מחלוקת. אז סך הכל יש לנו שלושה תחומים שבהם יש שאלה האם הבעלים משפיעים על המעשה של מישהו אחר או לא. מי שאומר שהם כן משפיעים אצלנו כאמור בקורבנות זה רבי אלעזר ורבי יוסי, בעבודה זרה זה רבי אליעזר, ובשבת זה רבי שמעון בן אלעזר. עכשיו האם כל התחומים שווים זה לזה? כלומר האם מי שאומר שהבעלים משפיעים למשל אצלנו גם יאמר את זה בשבת ועבודה זרה או שלא? אז אומרת הגמרא שכן, אבל רק לכיוון אחד. כלומר יש פה איזושהי היררכיה בין שלושת המקרים. אצלנו בקורבנות הכי סביר שהבעלים כן יכולים להשפיע, כי הרי ראינו בקורבנות מקור וגם בקורבנות כתוב לא יחשב, כלומר יש משמעות למחשבה. מצד שני בשבת הכי פחות סביר לתת לבעלים להשפיע, כי הרי מלאכת מחשבת עשרה התורה, כלומר בשבת האדם צריך לכוון למה שהוא עושה ולא שמישהו אחר ישפיע על מה שהוא עושה. ובאמצע יש לנו את עבודה זרה, שמצד אחד יש דינים שבהם מדמים אותה לקורבנות, מצד שני כמובן שסוף סוף זה מאוד שונה מהקורבנות. אז זאת ההיררכיה, קורבנות, עבודה זרה ושבת. אז ממילא, מי שאומר שאפילו בשבת הבעלים משפיעים, קל וחומר שבעבודה זרה וקורבנות. מי שאומר בעבודה זרה אז גם בקורבנות, אבל בשבת לא. ומי שאומר בקורבנות אז רק בקורבנות ולא בעבודה זרה ושבת. עד כאן הסוגיה השלישית של החלק הראשון של השיעור, של האם הבעלים יכולים לקלקל מבחינת פסולי מחשבה, ובזה כאמור סיימנו חלק גדול מהמסכת שעוסק בפסולי מחשבה, ואנחנו עכשיו מתחילים את פרק איזו מקומן, שאגב זה הפרק שקוראים לפני תפילת שחרית, שבו נלמד על הסדר המעשי של הקרבת הקורבנות עם דגש על איפה עושים כל עבודה. אז המשנה מתחילה בדין כללי לגבי כל הקורבנות שהם קודשי קודשים, שזה חטאת, אשם, עולה ושלמי ציבור, כלומר שני הכבשים שמביאים בשבועות, שאת כל הקורבנות האלו צריך לשחוט מצפון למזבח שבעזרה. בדווקא ו ראינו כמה שיטות מה בדיוק כולל השטח צפון. בכל אופן אומרת המשנה שצריך לשחוט קודשי קודשים בצפון. זאת הכותרת שהמשנה מביאה לכל הקודשי קודשים, אבל עכשיו המשניות מפרטות יותר לסוגי הקורבנות השונים, מה הדינים לא רק של השחיטה אלא גם של שאר העבודות. אז המשנה מתחילה עם החטאות הפנימיות שלמדנו עליהן בסוף הפרק הקודם. חטאות הפנימיות זה חטאות שזורקים את הדם שלהם בתוך ההיכל ולא במזבח שבעזרה, ואת הבשר לא מקטירים על המזבח אלא שורפים בבית הדשן מחוץ למקדש. יש 5 חטאות פנימיות, זה פר וסעיר של יום כיפור, פר כהן משיח זה עם הכהן הגדול חטא, ופר עליהם דבר של ציבור וסעירים הנשרפים, זה קורבנות שהציבור מביאים, הבית נטעה אותם, מביאים פר בשאר החטאים וסעיר בעבודה זרה. אז אלה החטאות הפנימיות, ומעבר לזה שכבר אמרנו בכותרת ששוחטים אותם בצפון, המשנה מוסיפה שגם מקבלים את הדם שלהם בכלי שרת בצפון, והיא גם מפרטת איפה עושים את הזאת הדם, זה מתחלק בין הקורבנות של יום כיפור לבין שאר החטאות הפנימיות, ושאר החטאות מזים 7 פעמים על הפרוכת ואז 4 פעמים על מזבח זהב, כלומר אחת על כל קרן. בחטאות של יום כיפור, מעבר לזה שמוסיפים עוד הזעה אחת על הפרוכת, גם יש עוד 2 סטים של הזעות. סט אחד זה 8 הזעות בתוך קודש הקודשים, בין הבדים או במקום שאמור להיות הארון, וסט נוסף בסוף, אחרי הזעה על 4 קרנות מזבח הזהב, גם מזים 7 פעמים על גג המזבח. על כל הזאת של כל החטאות הפנימיות, המשנה אומרת שכל הזאת מעקבות, כמו שגם למדנו בפרק הקודם, ושאת שיערי הדם שופכים ליסוד המערבי של המזבח, כלומר לבליטה שיש מתחת למזבח בצד מערב. לפי המשנה, השפיכה הזאת לא מעכבת את הכפרה, בפרק הקודם ראינו שיש דעה שחולקת, ולסיום את הבשר של הקורבן שבחטאת רגילה נאכל הכהנים, כאן שורפים את זה בשפך הדשן שמחוץ לעזרה. שפך הדשן זה המקום שאליו היו מביאים את שאריות הדשן כל יום מהמזבח שבעזרה. עד כאן המשנה שבה תיארנו מה עושים ואיפה עושים בחטאות הפנימיות. עכשיו בגמרא היום נתמקד בעניין מאוד ספציפי של התחלת המשנה. כמו שאמרנו בהתחלת המשנה יש כותרת לגבי כל קודשי קודשים ששוחטים אותם בצפון, ואחרי זה המשנה מתחילה לפרט לגבי חטאות הפנימיות, והיא שוב חוזרת על זה ששוחטים בצפון, והיא מוסיפה שגם מקבלים את הדם בכלי שרת בצפון. עכשיו שואלת הגמרא, למה המשנה לא הכניסה כבר לכותרת גם את העובדה שמקבלים את דמן בכלי שרת בצפון? הרי כמו ששוחטים את כל הקודשי קודשים בצפון, גם מקבלים את הדם של כל הקודשי קודשים בצפון, אז למה לא להזכיר את זה כבר בכותרת הכללית? עונה הגמרא שזה לא הוזכר כי זה לא מדויק, כי יש קורבן אחד, שזה קורבן השם של מצורע, כשהוא ניתר מהצרת, שאת הדם שלו מקבלים 2 כהנים, אחד מהם באמת מקבל בכלי שרת בצפון והוא מזה את זה על המזבח, כמו כל קורבן השם, אבל מיד אחר כך הכהן הנוסף מקבל חלק מהדם ביד שלו, ומהדם הזה הוא נותן על האוזן והבעונות הימניים של המצורע, ולכן המשנה לא הכניסה לכותרת שגם מקבלים בכלי שרת בצפון, כי אז הכותרת לא תהיה מדויקת. עכשיו נעיר בסוגריים שלכאורה אפשר לשאול, אז שהמשנה תכתוב את הקבלה בצפון, בלי להזכיר את זה שזה בכלי שרת. אלא שבאמת יש אחרונים שאומרים שקבלת הדם שעשו ביד, באמת לא היה צריך לעשות אותה בצפון, ולכן בכלל אין מקום להזכיר את זה בכותרת של המשנה. בכל אופן זאת הסיבה שהמשנה לא הזכירה את קבלת הדם בכותרת, עכשיו על זה נראה עוד 2 הערות ובזה נסיים. הערה אחת, שהגמרה שואלת למה במשנה בנ"ד עמוד ב' בהמשך, שם המשנה כן אומרת גם על השם מצורע שחיטתן בצפון וקיבול דמן בכלי שרת בצפון. למה שם פתאום כן כתוב שמקבלים בכלי שרת בצפון? הרי זה לא מדויק, הרי גם מקבלים ביד ואולי גם לא בצפון. עונה הגמרא שזה לא סותר. במשנה שלנו המשנה רצתה להזכיר בכותרת רק דברים שהם גורפים לכל הקודשי קודשים, ולכן כיוון שיש יוצא דופן של השם מצורע שהוא מקבל ביד, אז היא לא הזכירה את כל העסק של קבלה בכותרת. לעומת זאת שם, כשהנושא זה איזה דם מקבלים בצפון, אז כן מזכירים את השם מצורע, כי הרי לפחות חלק מהדם של השם מצורע כן מקבלים אותו בצפון בכלי שרת. זאת הערה אחת. הערה שנייה, זאת ברייתא שבה יש את המקור לזה שיש שני כהנים שמקבלים את הדם, אחד בכלי ואחד ביד. אומרת הברייתא שלומדים את זה מהקש בין קבלת הדם מהקורבן לבין נתינת הדם על המטהר. כתוב ולקח הכהן, שזה הקבלה, מדם האשם, ונתן הכהן על תנוך אוזן המטהר הימנית. אז כמו שהנתינה נעשית באצבע, כלומר ממש בגוף של הכהן, אז גם קבלת הדם מהבהמה נעשית בגוף הכהן, כלומר ישירות ליד שלו. בזה סיימנו את הדיון הראשון על המשנה, למה המשנה לא הכניסה לכותרת גם את קבלת הדם בכלי שרת בצפון. בזה הגענו ממש למילה האחרונה בעמוד ב', נעצור כאן, נחזור על מה שראינו היום. בחלק הראשון של השיעורים הוא משנה עם עוד 4 כוונות חוץ מלשם הקורבן ולשם הבעלים. הכוונות על ההקטרה זה שזה יהיה לשם אישים ולשם ריח, וכוונות רוחניות יותר זה לשם השם ושיהיה ריח ניחוח להשם. אמרנו שכל הכוונות האלה לא מעכבות, אבל יש מחלוקת האם בכלל צריך לעשות אותם, לפי תנא קמא כן, לפי רבי יוסי לא, כי זה רק יכול לסבך אותנו. בגמרא ראינו על זה 3 סוגיות, סוגיה ראשונה המקור לארבעת הכוונות וגם לכוונת העולה, למדנו את זה מ"והקטיר הכהן את הכל המזבחה, עולה, אישה, ריח, ניחוח להשם". בסוגיה השנייה שאלנו מה הדין של חטאת שנעשתה לשם חולין, רב אמר שזה קשר, הקשנו על זה מהמשנה שלנו שרבי יוסי מכשיר דווקא בסתם, משמע שלשם חולין יהיה פסול, ותרצנו שגם רב וגם רבי יוסי צריך להבין שהכוונה היא כשר, אבל לא עלה לבעלים לשם חובה. אחר כך ונות רבי אלעזר שאמר שלשם חולין באמת זה כשר ולא עלה לבעלים, אבל משום חולין, כלומר אם הוא חשב שזה חולין, זה כבר מוגדר כמתעסק, ואז זה פסול לגמרי, ובנו מקור לזה שמתעסק בקודשי עם פסול. בסוגיה השלישית בחלק הזה דיברנו על האם הבעלים יכולים לקלקל בכוונה שלהם, רבי יוסי במשנה אמר שלא, אבל רבי אלעזר ברבי יוסי סובר שכן, ובהקשר הזה הבאנו עוד שני תחומים שגם שם יש דעות שהבעלים יכולים להרוס, וזה בעבודה זרה ובשבת, ואמרנו שיש היררכיה של קורבנות עבודה זרה שבת, כלומר בקורבנות הכי סביר לתת לבעלים להשפיע, ובשבת הכי פחות סביר שהבעלים ישפיעו, כי מלאכת מחשבת אסרה התורה. עד כאן היה החלק הראשון של השיעור וסיימנו את הפרק הרביעי. אחר כך התחלנו את פרק איזו מקומן, אמרנו כותרת כללית שקודשי קודשים שחיטתן בצפון, אחר כך המשנה פרטה על חטאות הפנימיות איפה מזים אותם ושהעזעות מעכבות ושפיחת שערי הדם לא מעכבת וששורפים את הדם מחוץ לעזרה. בגמרא שאלנו למה הכותרת הזכירה רק את השחיטה ולא את קבלת הדם שגם היא נעשית בצפון בכלי שרת, וענתה הגמרא שחלק מקבלת הדם באשם מצורה לא נעשית בכלי שרת, ויש אחרונים שאומרים שגם לא בצפון, ולכן המשנה לא הזכירה את הקבלה בכותרת כל טוב.